אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני דנה פרנק, אתם ואתן על חיות כיס. בחודש יולי האחרון, פיי שפירו קיבלה הצעה מפתיעה.
אני פיי, אני בן אדם בעולם. אני זמרת ואמנית קול ומלחינה. אוי, זה הטלפון שלי.
פיי מוזיקאית מהצד הפחות מסחרי של המפה. היא הוציאה השנה אלבום סולו ראשון עם שירים שהיא כתבה, שרה והלחינה. אבל היא גם עושה דברים אומנותיים יותר. למשל, לפני שנה היא הציגה עבודת סאונד בתוך בריכת ימקה בירושלים. הקהל והיא היו בבגדי ים, והשירה והנגינה שלה עברו דרך האוויר, אבל גם דרך המים. זה מה שהיא עושה כבר המון זמן, ולפני כמה חודשים התקבלה טלפון מפסטיבל ישראל. הפסטיבל הזמין ממנה עבודה, אבל בגלל שהתקופה לא נורמלית והפסטיבל לא מתקיים כרגיל, זאת לא הייתה הצעה רגילה. הפסטיבל הציע לפיי ולכמה אומנים נוספים להתארח במשך 3 שבועות במוסדות עירוניים וללמוד את השגרה שלהם, ומתוכה ליצור עבודת אומנות. בין המוסדות שנבחרו היה בית החולים הדסה, קו אוטובוס, השוק הסיטונאי וגם המדשאה שמול הכנסת. לפיי היה רעיון אחר.
I couldn't figure it out, כאילו בקטע של לתכנן את זה. פשוט הרעיון הזה הגיע, פשוט צץ בתודעה שלי, וכשחשבתי לזה, זה הרגיש לי מאוד הגיוני, כי ביטוח לאומי זה כמו הבטן הרכה שלנו.
כן, פיי בחרה לבלות את הזמן שלה בביטוח לאומי.
זה המקום שבו יש, הוא מממש ומסמל את האחדות שלנו, אבל גם הרבה מהאכזבה מתממשת שמה. כי יש את ההבטחה הזאת לסולידריות ולאחדות ולחיבור, ובעצם כששמה זה לא קורה, זה מאוד מאוד כואב.
ואם אתם אומרים לעצמכם, what the fuck, למה? אתם נורמליים לגמרי. זה נכון שעבור רובנו המחשבה הראשונה שעולה כשחושבים על הביטוח הלאומי, לא כל כך נעימה.
נגיד לי, יש כרגע חוב לביטוח הלאומי.
כן. באמת?
כן.
וואו.
כאילו שאני כזה, טוב, בנו נראה מה יהיה עם זה כזה.
אז למה לבלות זמן במקום כזה? מבחינת פיי, היא רצתה לנסות להגיע לכולם. אבל כולם.
מה שהניע אותי זה, מה זה הביטוח הלאומי בחיים החברתיים שאנו כאן, בארץ הזאת, מה האפשרויות שיש לתשתית הזאת, לרשת הזאת שבעצם באמת מחברת את 8-9 מיליון איש?
קחו רגע לחשוב על זה. דמיינו תושב ישראל שהפוך מכם בכל פרמטר אפשרי. הוא מבוגר מכם ב-20 שנה או צעיר ב-30. צ'רקסי, נוצרי, מוסלמי, יהודי או מקהילת העברים בדימונה. הוא גר במזרח ירושלים או בצפון תל אביב, בוגר יחידה קרבית או נטול תעודת זהות כחולה, נכה או רץ מרתונים. לא משנה מי הבן אדם, רוב הסיכויים שיש לכם לפחות חוויה אחת במשותף איתו. ועם פיי, המפגש הראשון עם הביטוח הלאומי.
אני חושבת שבאזור גיל 19, פתאום קיבלתי הודעה שיש לי חוב. אז גיליתי שיש כזה דבר שצריכים לשלם אותו פעם בחודש. אני כזה, באמת?
יותר מכל מוסד אחר, הביטוח הלאומי מחבר את כולנו. אזרחים ותושבים כאחד קשורים אליו בעבותות של חובות וגם זכויות. ובדיוק במקום הזה התחיל החיבור של פיי אליו. פיי רצתה לעשות בתוך הרשת הצפופה של הביטוח הלאומי מה שהיא עשתה בבריכת ימקה. לבדוק איך קלי קול עוברים.
סאונד זה מדיום מאוד מאוד מעניין, כי למשל עכשיו שאני מדברת, אז הגלי קול שאני מפיקה מגיעים אל הגוף שלך ומרעידים את המים שבגוף שלך. אז באיזשהו אופן מאוד עמוק אנחנו מחוברות. והסוד הזה, כל הקהילות יודעות, כן? קהילות ששרות ביחד, קהילות שרוצות להתחבר, הן שרות ביחד. זה כלי לחיבור.
פיי אומרת שכשאוהדי כדורגל, או עולים לרגל באומן, או כיתה טירונים, שרים ביחד את ההמנון, או השופט בן זונה, או שלום עליכם מלאכי השלום, הם מתחברים באופן עמוק. וזה די הגיוני. דרך עבודת האומנות שלה, פיי רצתה לבדוק האם שירה שלה ושל עובדי ועובדות הביטוח הלאומי תוכל לחלחל לתוך הרשת החברתית הגדולה במדינה.
אז חיבור ואחדות זה משהו שמאוד מעסיק אותי בתור אמנית קול, וביטוח לאומי זה היה כזה כמו הסמל של הדבר הזה.
של החיבור.
כן. וגם אני מאוד אוהבת, בגלל שאני מתעסקת בכאלה דברים של ריפוי ושל חיבור, ואני אוהבת להביא את זה למקומות שצריך, שהכי לא סביר שדבר כזה יקרה. ולראות שזה יכול להתרחש בכל זאת, זה מבחינתי כמו ניצחון על איזושהי הפרדה או איזשהו מחסום שהיה אצלי, קודם כל, אבל אני חושבת לא רק אצלי. האם יכול להתרחש מפגש מקרב לבבות ומחבר ובאמת אנושי בין אנשים בכזה סטינג?
הרעיון היה כזה. במשך 3 שבועות, פעמיים בשבוע, פיי תגיע לפגוש את אנשי הביטוח הלאומי. הם ישירו ביחד במין מערך שפיי פיתחה ומעבירה בסדנאות. את השירים שישירו יבצעו עובדי הביטוח הלאומי יחד עם פיי במהלך מפגש פתוח לקהל הרחב, שיוזמן לבוא להאזין, אבל גם לדבר עם אנשי הביטוח הלאומי ולהכיר אותם מעבר לסטיגמות. כן, וממש כך, פיי הגיע לסניף של הביטוח הלאומי ברחוב בן שטח 4, ירושלים.
מה ציפית בעצם שיקרה במפגש הראשוני שלך עם המקום?
חשבתי שיהיה לי המון שכנועים לעשות, המון להתגבר על ציניות או על פחד או על חשש.
איך זה נשמע לך בהתחלה?
אזוי.
זה אלי נזרי, מנהל הסניף.
כי אמיתי, אנחנו לא רגילים לסוג כזה של פעילות.
מיד אחרי שהשתחרר מצהל, לשכת התעסוקה הפנתה את אלי לביטוח הלאומי. מאז עברו 43 שנה.
אני גם בא ממשפחה מרובת ילדים, אנחנו 9 אחים במשפחה, גדלנו בשכונה שהיום היו קוראים לה שכונת מצוקה. אני ברמה האישית, ההרגשה שלי שמי שבא מהשכונה כזאת או ממשפחה כזאת והפך להיות משרת ציבור במוסד לביטוח לאומי, זה מבחינת איזשהו סגירת מעגל.
אלי היה שם. הוא היה שם בתחילת שנות ה-90, כשהמדינה קלטה את גל העלייה העצום מברית המועצות והתחילה לשלם קצבאות זקנה בבת אחת למאות אלפי אזרחים חדשים. הוא היה שם ברפורמה בביטוח הסיעודי שחרפנה את המערכת לפני כמעט 2 שנים.
אבל מה שחווינו בחצי שנה האחרונה לא דומה בשום דבר למה שהיה בעבר.
היום רוב האנשים שמגיעים לכאן זה מובטלים.
זאת דורית מור. דורית מנהלת את קבלת הקהל בסניף. ביום אחד, לפני 0.5 שנה בדיוק, ב-15 במרץ 2020, העבודה שלה הוכפלה פי 100.
זה 128, אני חושבת, 1,000 תביעות שקיבלנו. היינו מקבלים בחודש בערך 1,200 תביעות.
כדי להתמודד עם המצב הזה, כל עובדי הסניף עברו הסמכה מהירה ועבדו 6 ימים בשבוע. אבל עדיין, הם עבדו ועובדים נגד השעון.
יש מקרים של אנשים שאין להם אוכל בבית. ברמה הזאת. אתמול היה לי כאן מישהו, מ-8:30 בבוקר עד 12:20 בצהריים. הוא אמר שהוא לא עוזב את הסניף עד שמשלמים לו. חצי מהבניין היה על הרגליים.
לפני הקורונה, רוב מי שהגיעו היו אנשים שרצו לערער על חובות או להגיש תביעות. היו גם הרבה אנשים עם תביעות נכות ארוכות שנים שמגיעים לסניף לאורך עשורים, וכבר הפכו פחות או יותר לבני בית. מובטלים כמעט ולא הגיעו לסניף עצמו, וכשהגיעו, הם בדרך כלל היו אנשים שעובדים בעבודות דחק, מתגלגלים ממשרת מינימום אחת לשנייה.
בגל הזה אנחנו מוצאים חתך של כל עם ישראל, גם אנשים מבוגרים, גם אנשים מבוססים, גם אנשים ממקצועות שבעבר לא נתקלנו בהם, כמו אומנים שמגיעים אלינו לחל"ת, כמו מדריכי טיולים בהמוניהם, כמו בעלי מקצועות אקדמיים, כמו אנשי הייטק שפיתרו אותם או הוציאו אותם לחל"ת לפרקי זמן כאלה ואחרים.
רבים ממפוטרי הקורונה הם לא אנשים שמורגלים בקבלת סעד, שאי פעם קיבלו דמי אבטלה. רבים מהם מבוגרים יותר מהפרופיל הממוצע של לפני הקורונה. וכל אחד מהם בלגן בירוקרטי לא קטן.
וגם אני יכולה להגיד לך שפתאום כל הסובבים שלך פונים אליך ברמה האישית. שוב, זה פניות שלא היו קודם, כי חברים ומכרים וזה, אז יש להם תאונת עבודה ופעם ב... והיום זה 10-15 פניות ביום שאתה, כאילו, של אנשים שאתה צריך לשלם להם.
וזה כנראה מה שגרם לאלי להסכים לפנייה ההזויה מפי. רמת השחיקה של העובדים שלו. בן שטח הוא מדרחוב מקסים. הוא מייצג את המיטב שיש לנחלת שבעה ולירושלים התיירותית להציע. מעל הרחוב פרוסה הצללה יפה שנראית כמו עלי פרחים. בכניסה לביטוח הלאומי יש חלל המתנה עם מד חום ומאבטח, שבו גם מתפללים במשך היום. מבפנים זה נראה כמו שביטוח לאומי בדרך כלל נראה. חלל לבן עם ציטוטים מעוררי השראה ותמונות של אנשים מחייכים משאטרסטוק. כנראה אנשים שלא היו זקוקים לשירותי המוסד לביטוח לאומי בזמן האחרון. ובקומה הרביעית, פעמיים בשבוע במשך חודש, אנשים שרו. פיי נפגשה עם 15 עובדים ועובדות, טוב, בעיקר עובדות, שנבחרו לפרוק חלק מהתסכול שלהן דרך הכל. הגעתי למפגש האחרון לפני מופע הסיום.
דנה, אולי תציגי את עצמך עכשיו שוב כשכולם כאן?
היי, קוראים לי דנה, אני עובדת בכאן, בשידור. אני אהיה כאן ואני אהיה מאוד שקטה ואני לא אפריע.
השעה הייתה 12 בצהריים, אנשים נאספו לאט לאט מהעבודה. פיי הרחיקה את השולחנות בחדר הישיבות וכולן התבקשו להוריד נעליים ולהתחיל בחימום קולי.
ואז הפרויקט, אני הולכת בבית בלי
נעליים.
כמו תמיד באירועים כאלו, היו מי שהתמסרו מיד, עצמו עיניים, הרפו לסת, הורידו נעליים, התחברו בקיצור, והיו מי שנרתעו והיו נבוכות מכל הסיפור.
מה היה? מסתדרת?
לא. אוקיי. זה מבלבל אותי לגמרי.
אחרי החימום, הקבוצה התחילה להתאמן על מופע הסיום. למופע היו שני חלקים. בחלק הראשון, הקהל נשלח לשוחח עם העובדות דרך הישנבים באולם קבלת הקהל. פשוט שיחה בין שני אנשים שנפגשים, במקום שתוכנן כדי לקיים את השיחות הכי תכלסיות שאפשר לדמיין. אחר כך היה את קטעי השירה. פיי חילקה את הקבוצה לזוגות כדי להתאמן על חלק השיחה. מישהו בזוג העמיד פנים שהוא אדם זר מהקהל והקשיב לצד השני שסיפר את סיפורו. אחר כך התחלפו. בת הזוג שפיי בחרה לי היא מאיה.
אחד. את שומעת אותי? אוקיי. אני אתחיל לספר על עצמי, אוקיי? אני עובדת סוציאלית בביטוח לאומי, במחלקת שיקום, כבר 18 שנה.
מאיה אחראית על הנכים המשתקמים במזרח ירושלים. למרות שהיא ירושלמית כל החיים, העבודה חשפה אותה ליקום מקביל.
אני בעצם אחראית על כל מה שנקרא שיקום תעסוקתי, שזה אומר עזרה בלימודים, עזרה במציאת עבודה, נכות כללית, נכות מעבודה, נפגעי איבה. שכמה שזה נשמע אולי קצת לא הגיוני, אבל יש גם נפגעי איבה ערבים.
מאיה מלווה אנשים במצבים הכי קשים בחיים שלהם. יתומות, אלמנים, אנשים שאיבדו גפיים בתאונות עבודה, עיוורים, חולים, מה שאפשר ואי אפשר לדמיין, היא אומרת. ובכל יום, כך היא מרגישה, היא מצליחה לשפר לאחד מהאנשים האלה את החיים. אפילו בקצת.
יש אנשים שאני מלווה מהרגע שהגעתי לעבודה, שזה 18 שנה כבר. כן. זה לא תהליך שהוא קצר טווח. את יכולה גם ללוות אותם מהרגע שהגעת עד הרגע שאת יוצאת לפנסיה.
מאיה ליוותה ילדה עיוורת ממשפחה ענייה שהביטוח הלאומי תמך בה לאורך כל המסלול עד תואר שני. היום האישה הזאת מטפלת בילדים חולי סרטן. היא ראתה משפחות משתקמות, אנשים שבנו את עצמם מחדש. זה היום יום שלה. כשהגיע התואר להתחלף, היה לי קצת קשה להעמיד פנים שאני עובדת בביטוח לאומי, אז ניסיתי לדובב את מאיה, שהייתה צריכה להעמיד פנים שהיא ידעה מהיישוב.
וואי, יש לי ניסיון עם ביטוח לאומי, חבל על הזמן. היו לי דברים קשים מול ביטוח לאומי, וגם היו דברים שכן, אני חושבת שמה שהגיע לי קיבלתי. אני לא חושבת שמישהו פה אי פעם ניסה לעשות לי דווקא, או לקחת ממני משהו שלא מגיע לי.
שאלתי את מאיה אם היא חושבת שמה שהיא אמרה זה מה שרוב האנשים היו אומרים.
השקפה היא, כל מי שעובד בביטוח לאומי, בא לדפוק את האנשים. כן, אתם לא עוזרים לאף אחד, אתם רק מקשים, אתם רק מערימים קשיים. את יודעת מה, אפילו אנשים שמשתקמים, אנשים שלי, אומרים לי, אני לא מאמין, זה לא, לא יכול להיות מה שאת אומרת לי. כאילו, מה באמת, אתם יכולים לעזור, אתם רוצים לעזור לי? מה באמת, אתם לא רק רוצים לקחת מאיתנו כסף?
ופה קבור הכלב. מצד אחד, מאיה היא עובדת סוציאלית שמושקעת עד הסנטר בעבודה שלה, ובאמת מטיבה עם הרבה אנשים. אבל העולם מסביב לא רואה אותה ככה. העולם רואה אותה כנציגה של גוף מרושע, מפלצת נייר, שיודע לשתות את הכסף שלנו טוב-טוב, אבל לא לתת בחזרה. פיי אומרת שזה משותף לכל העובדים שהיא פגשה. ניגוד חריף בין מה שהם מרגישים שהם עושים, לבין איך שהחברה רואה אותם.
הם בעצם שמה לספוג מהקהל, מהמבוטחים, את כל האכזבה והמרמור והייאוש שיש כתוצאה מחקיקה כזאת או אחרת, או גם תנאי שירות כאלה או אחרים, כי הם לא קובעים את התנאים והם לא קובעים את החקיקה, אבל הם שמה כדי לפגוש את הבן אדם ולבשר לו שאין לו את הקצבה, למרות שכנראה הוא ממש ממש צריך. הם סופגים כאילו את הכאב האנושי אל מול החקיקה, אל מול התקנות.
הפקידים הם הפנים של מדיניות שיכולה להיות בעייתית. יותר מזה, הפקידים לא מחליטים על תנאי העבודה שלהם. הם לא מחליטים כמה זמן יהיה להם לכל אדם, או כמה אנשים יעברו ביום אחד בסניף. ובכל זאת, הם הבעיה.
אם לא היה צורך בפקידים, במובן הזה, אם לא היית צריך לפגוש את הביורוקרטיה,
אז מה, מי לא היה אוהב את זה? זה נהדר.
זה ג'וני גל, פרופסור בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, וגם מרכז צוות הרווחה במרכז טאוב.
מתי הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה כאשר אתה אומר, אוקיי, אין לי מספיק כסף לתת לכולם, אז אני אתן רק לחלק מהאנשים. איך אני יודע מי זה חלק מהאנשים? אני קובע מי צריך ומי ראוי ומי לא ראוי, אבל אז אני צריך מבחנים אילו אחרים בשביל לבדוק למי לתת ומי לא לתת.
הבעיה הזאת של מבחני זכאות היא אפילו לא בעיה ישראלית, היא ממש מוטמעת במערכת. זאת הטרגדיה של הביטוח הלאומי באשר הוא מבטח את הלאום. קחו למשל את גרמניה, שם אוטו פון ביסמרק הקים את הביטוח הלאומי הראשון כבר ב-1883. זה היה במענה לביטוחים שאיגודים שונים הציעו לחבריהם. במחקר מרתק של פרופסור דבורה כהן מאוניברסיטת נורת'ווסטרן, היא השוותה בין החיילים שחזרו ממלחמת העולם הראשונה הביתה בגרמניה ובבריטניה. בגרמניה כבר היה ביטוח לאומי די מפותח, כך שחיילים פצועים קיבלו ועדות רפואיות שקבעו להן קצבאות שונות, מותאמות למצבם, והם שנאו את זה. הגרמנים הפצועים חשבו שזאת השפלה איומה, שאחיות צעירות יבדקו איך הם מחזיקים בפטיש, אם הם נגרים, או במספריים, אם הם חייתים. השנאה הזאת התגלגלה לזעם כלפי המדינה. זה לא היה הדבר שהפיל את רפובליקת ויימר, אבל זה גם לא עזר לה להחזיק מעמד. קבוצת הביקורת של כהן, החיילים הבריטים המשוחררים, קיבלו קצבה אחידה ולא גבוהה במיוחד, בלי קשר למצב בו חזרו הביתה. והם לא התלוננו. הבריטים היו מאושרים יותר. באופן דומה בישראל, אנחנו פחות מתעצבנים על קצבת הזקנה, כי היא אוניברסלית. הבעיה היא כשצריך שבירוקרט יחליט אם מגיע לנו או לא, כמו בקצבת נכות או בהבטחת הכנסה.
לפעמים צריכים להוכיח שהם מסכנים, או שסובלים, שזה יוצר תחושה מאוד לא טובה. לפעמים יש סטיגמה שכרוכה בזה. אז אנשים נמצאים בסיטואציה מאוד לא נעימה, הם צריכים לאסוף דברים על עצמם שאולי הם לא היו רוצים, וברור שהם צריכים להתמודד עם מערכת בירוקרטית, ולפעמים לעבוד עם אפילו מערכת שהיא אונליין, אבל הם לא מסתדרים, אז זו סיטואציה מאוד קשה. אנחנו לפעמים קוראים לזה נטל מנהלי.
ג'וני חושב שרוב הפקידים בביטוח הלאומי לא מרושעים. הם בהחלט מנסים להוציא את המירב ממדיניות שיש בה הרבה בעיות. קחו למשל את הבטחת ההכנסה. זוג עם שני ילדים זכאי לקצבה שגובהה חצי מקו העוני, וזה אחרי כל המבחנים וכל הניירת שבעולם. אז מה, שינשקו את הפקיד וישלחו לו פרחים? וזה עוד המקרה הטוב, שבו הבקשה מתקבלת.
וזה עוד יותר חמור כאשר הביורוקרטים אומרים, לא, לא מגיע לך, או אתה לא עומד בתנאים, או לא הוכחת. עכשיו, במידה מסוימת זה קשור לזה שהבירוקרטים הם בני אדם, וכמו שאת ואני, יש אנשים שיותר קר לנו איתם, ויש כאלה שלנו פחות איתם, וגם אנחנו לפעמים מתעצבנים, ואין לנו סבלנות. גם הביטוח לאומי זה בני אדם, גם העובדים סוציאליים הם בני אדם. אז יש משהו במפגש הזה שהוא בעייתי בכל מקרה, זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר באמת לסדר עד הסוף.
לא צריך לייפות את המציאות. למרות שבשנה שעברה הביטוח הלאומי נתן לציבור כ-90 מיליארד שקל, ולמרות שבקורונה חיזקו מאוד את המערך הדיגיטלי, עדיין מדובר בגוף הבירוקרטי בהי הידיעה במדינה. ואפילו אם מתגלה שכן מגיע לנו, אפילו אם בסוף כל איתור הניירת והוועדות והקלסרים מגיע לנו צ'ק מכובד הביתה, המבחן כל כך משפיל עד שקשה להאמין.
עכשיו עשינו מחקר שבדקנו לגבי ביטוח הבטלה בתקופת הקורונה, ואנשים, גם מי שהצליח לקבל, הרבה פעמים יצא מתוסכל מהתהליך.
הבעייתיות הזאת מחלחלת אפילו לאופן שבו אנשי הביטוח הלאומי תופסים את עצמם.
אבל אני קשה לי עם זה, אני אגיד את האמת. אני צריכה להיות אני, אני לא יכולה להיות לא אני. לא יכולה.
זה שוב חדר הישיבות בסניף הביטוח הלאומי במדרחוב בן שטח. מיד אחרי שהסתיים שלב החזרה של הזוגות, אחת הנשים בחדר אמרה שהיא לא יכולה לעמוד בזה, שהיא מרגישה שהמעמד מחייב אותה להציג תדמית של הביטוח הלאומי שהיא לאו דווקא מסכימה איתה.
תסבירי, למה את חושבת שאת צריכה להיות
כאילו, אני אגיד לך גם למה, כאילו, אי אפשר לעשות שהמוסד הוא 10, או עובד 10, וכל זה, נו מה?
אצל חלק מהנוכחות זה עורר הרבה כעס. מישהי אומרת, מי שלא מרוצה, זה רק מי שלא מאשרים לו את התביעה.
שמאשרים להם את התביעה. מי לא מרוצה?
אני לא מדברת עליהם.
אני לא
מדברת עליהם.
זה לא נכון,
זה לא נכון.
אבל זה
עדיף. לא נכון שאת אומרת עליהם.
והיא מבהירה שהמטרה היא לא לשכנע אנשים בטוב ליבו של הביטוח הלאומי. היא מסבירה שהמטרה במפגש היא לאפשר שיח אנושי אחר, שלדעתה חשוב שיהיה גם עם שוטרים או גננות, ובכלל בכל המוסדות במדינה.
אני לא עושה לכם פה עבודה דוברות. זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי להציע הצעה לשיח אנושי אחר. זה יכול לקרות בביטוח לאומי, זה יכול לקרות במשטרה, זה יכול לקרות בגני ילדים, זה יכול לקרות בכל מקום. זה פשוט הצעה למפגש במסגרת של מוסד, למפגש אנושי. זה הדבר, אני לא יודעת אם זה
אומר
על הדבר הזה שהרגשת.
אני לא כזאת, כאילו, כי אני אישית, כאילו, אני מאוד מנסה...
זה מעולה.
ממש לדבר בליבו של האדם, מאוד להיכנס ללב שלו ולהזדהות איתו, ולנסות כאילו לעזור, ולנסות כאילו לחשוב על דברים אחרים, בוא נראה אולי אפשר אופציה כזאת, אולי אפשר אופציה כזאת, לא אפשר להגיד אותי על ביטוח לאומי או עשר, נהדר.
פיי אמרה לי מאוחר יותר שההתמודדות עם הלחץ הזה, בין המדיניות הקבועה והחקוקה לבין הצרכים האנושיים המשתנים, זה מה שהיא הכי לוקחת איתה מהמפגש עם אנשי הסניף.
לא חושבת שהייתי מסוגלת להיות פקידה בביטוח לאומי, אבל זה כן מעורר שעה להבין, אוקיי, זאת הטריטוריית פעולה שלי, כאן אני יכולה להשפיע, ובתוך הטריטוריה הזאת אני אתן את מה שאני יכולה, והטריטוריה הזאת היא כמובן גמישה ומשתנה, היא לא פיקסט, אבל יש בזה הרבה... יש בזה גם משהו מאוד מקרקע, וגם הרבה צניעות, והרבה כוח כזה להבין, טוב, פה אני יכולה לפעול, פה אני אתן את הנשמה שלי, ואני גם לא אבזבז אנרגיות על מה שאני לא יכולה. כאילו יש תפילה כזאת, תן לי את הכוח לשנות את מה שאני יכולה לשנות, ולהשלים עם מה שאני לא יכולה לשנות, נראה לי זה הניסוח.
כן. ואת החוכמה להבדיל בין השניים.
ואת החוכמה להבדיל בין השניים, בדיוק. זה...
כאילו, אם אני מזקקת מתוך מה שאת אומרת, אז בעצם החוכמה להבדיל בין השניים זה מה שמאפשר לבן אדם לשרוד במערכת.
חד משמעית.
במרחב הטעון הזה, שבין מדיניות לאנשים ובין אנשים לאנשים, התקיים מופע הסיום של מקהלת הביטוח הלאומי ופיי שפירו. זה היה ביום רביעי, בדיוק לפני שבוע. ירושלים כבר הייתה עיר אדומה. הברים בנחלת שבעה היו ריקים, ומלצרים עירניים ניסו לצוד לקוחות מהרחוב הכמעט ריק. מול הביטוח הלאומי עמדה קבוצה קטנה של אנשים, לבושים לקונצרט, חמושים במסכות. הם נכנסו והתחילו את החלק הראשון של האירוע, השיחה עם עובדות הביטוח הלאומי באולם קבלת הפנים.
למה החלטנו לעשות היפוך תפקידים הזה?
למה?
לתת לקהל להרגיש איך זה להיות פקיד. הוא לא המחליט, הוא רק הצינור, העוזר, המיטיב עם האנשים. ולתת לנו להרגיש איך זה להיות קהל ולחכות בתור.
אחרי שלב השיחות יצאנו למגרש החנייה. והמקהלה שרה. השיר הראשון במופע הרקות הוא שיר של פיי שיצא השנה. השיר השני, מי הוא האיש, הוא פיוט, כלומר שיר דתי.
זה שיר, אחד השירים הראשונים שאני למדתי לשיר בתור ילדה ממש קטנה, אמא שלי שרה לי אותו, הוא מאוד מאוד ראשוני, מאוד בסיסי, והם ישר נהנו לזה, כאילו כשהבאתי את זה הם ישר כזה מאוד התחברו לזה, ולמרות שזה פיוט הוא אין בו בהכרח שום דבר עם צביון דתי. זה מילים מתהילים, כן? אבל הוא מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. כאילו, אוניברסלי, לגמרי.
וזה נכון. המסר של מי האיש הוא מסר אוניברסלי. אפשר לקרוא לזה גם קרמה. תהיה טוב, תפיץ טוב, וטוב יגיע אליך. אבל יכול להיות כאן עוד משהו. יכול להיות שזה מסר משמעותי במיוחד עבור אנשי הביטוח הלאומי. אם תאמין שהעשייה שלך טובה, אם תדבוק בעשיית הדבר הנכון, תגיע אליך שלווה. אפילו אריכות ימים. גם אם בכאן ובעכשיו, מי ששומע מה אתה עושה, חושב שאתה אדם נורא והיום.
בעיניי, ההתחברות הזאת כן הצליחה, כי גם, פתאום גם העובדים מצאו איזשהו פורקן רגשי להוציא דברים שהיו בתוכם ולא, לנו לא היה דרך להוציא אותם, אלא על ידי הדרך האומנותית הזאת.
בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, כל מי שמחובר ברשת של ביטוח לאומי מתכווץ ומתארגן לקראת סגר נוסף, היחיד בעולם. הסגר הזה יכול להוציא עוד 400 עד 800 אלף בני אדם ממעגל העבודה, הישר לזרועותיו השחוקות של הביטוח הלאומי. הבחירה בין סגר לבין המצב הקיים היא כמו לבחור בין גרוע לנורא. אולי יש לנו מה ללמוד מפקידי הביטוח הלאומי. את החוכמה לדעת מה אפשר לשנות, מה לא, ואת היכולת להשלים. ואולי, רק אולי, בפעם הבאה שתחכו בתור לביטוח הלאומי, תפגשו אדם קצת יותר רגוע. אולי גלי הקול של פי יחלחלו אליו, כמו שגלי הקול שלי מחלחלים אליכם עכשיו, בכל מקום שבו אתם נמצאים. בתוך הבית או מחוצה לו, בפחד או בשמחה או בעצב, ואולי החיבור הזה הוא תרופה, לפחות חלקית, לייאוש. האזנתם לחיות כיס. העורך שלנו הוא רום עתיק, עורך הסאונד, אסף רפפורט, ותודה גם לרחל רפאלי שסייעה. בהכנת הפרק עזרה אפרת גואטה. במערכת חיות כיס חברים גם שאול אמסרדמסקי וצליל אברהם. כל פרקי חיות כיס ובכלל כל הסקטי כאן המופלאים זמינים באתר האינטרנט שלנו ובכל אפליקציות הפודקסטים. אם התאהבתם בביטוח הלאומי ואתם רוצים לשמוע עליו עוד, אולי תאזינו לפרק הבונוס מה הסיפור עם ביטוח לאומי, וגם לפרק 52, קפקא, סוכן הביטוח שלכם. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתם.